שלום חברים, הייתה לנו הפסקה ארוכה. איפה אנחנו נמצאים? אני כבר לא זוכר איפה אנחנו נמצאים. זרע דם זרע במה למדנו?
כן,
למדנו. אז רגע, זה דף אחד, אז זה לא דף אחד,
זה דף שתיים.
איפה יש לכם דף שתיים? איפה יש לי דף שתיים? אז אני אשמח שיהיה לי דף.
דיברנו על עזר כנגדו, הרב
טוב, מישהו ישיר לי דף ב'? אז נמשיך הלאה. חבר'ה, למי אין דף? אבל אולי כזה לצלם, כי אני רואה שהרבה חבר'ה אינם פה דפים.
מי הולך לצלם? מישהו יודע לצלם?
הגענו ל... עזר כנגדו דיברנו?
כן, נראה לי שכן.
בסדר, הגענו ל-11, בסדר.
אז
לצלם 30, בסדר?
כן,
30. זה ב', כן? כתוב לך ב'?
כן.
תודה. טוב, שלום חברים, אנחנו מתחילים. אנחנו עסוקים ברוע העקרונות של משנתנו, משנת הציונות הדתית. אני חוזר רגע על שלושה עקרונות שכבר ראינו. עיקרון ראשון, ראינו שהקודש שבחול זה החידוש הגדול של עולמנו. לא הקודש הנבדל, אלא הקודש המתגלה. מי היה פה בשיעורים הקודמים, דרך אגב? זהו, אני רואה הרבה פרצופים לא מוכרים. אז מי שהיה בשיעורים הקודמים, תגידו כן אם אני מסכם על מה שדיברנו, אם לא אני אחזור. בסדר? עיקרון ראשון, קודש שבחול, יופי. עיקרון שני, קודש שבחול ברמת אומה, בארצה, עם, ארץ, מדינה, יופי. קודש בחול ברמה לאומית, אף על פי שהקודש קודם לחול, אבל בסדר ההופעה המעשית, החול יהיה קודם לקודש. אולי נגיד עוד משפט אחד קודם. אף על פי שהאידיאל הגדול הוא קודש בחול ברמת אומה, אבל הוא יתגלה בצורה כזאת של זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד, חול לחוד, קודש לחוד, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה, ושלמות צורה היא רק על ידי הבדלת הכוחות, אף על פי שמקורם ומטרתם היא אחת. אבל הדרך היא תהיה דרך ההפרדה, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד, כשהחול קודם לקודש. דיברנו על זה? יופי, אז אני ממשיך הלאה. אז הגענו למקור 11. בסדר, מי שלא היה, ננסה לחבר אותו, ושהדברים יהיו עצמאיים ללא קשר לכל מה שלמד. אם כן, מה בעצם אנחנו אמרנו עד עכשיו? אני חוזר. האידיאל שלנו, א', קודש בחול, ב', ברמת אומה, עד ממלכת כהנים וגוי קדוש, ג', סדר ההופעה של הקודש בחול ברמת עם, זה שקודם כל מופיע החול ואחרי זה הופיע הקודש. לא כי החול הוא יותר חשוב, אלא החול הוא הכנה ותשתית, אלא קודש הופיע אחריו, והוא צריך להופיע לחוד, כי שלמות צורה ורק טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו. מי שהיה פה ברור משפטים שמענו עכשיו?
כן.
יופי. עכשיו השאלה איך זה יקרה, זה השלב שלו הגענו. איך יקרה המעבר מחול שקודם לקודש, לשון המהר"ל, חומר שקודם לצורה, ואחר כך יתהפך העסק והקודש יופיע בחול. אני אדבר ברור, איך הציונות החילונית תהפך לציונות דתית. זאת השאלה. לכאן בעצם הגענו, זה עכשיו שאנחנו עסוקים. טוב, אז מקור 11 עומד בפני עצמו. כדאי לכתוב שהמקבילה למאמרי ראייה עמוד 29 עד עמוד 31, פה זה החלק שמצולם פה עד עמוד 30. המקבילה לזה, כדאי לכתוב אצלכם, זה שמונה קבצים, קובץ א', פסקה סמך ג'. זאת השם, זה המקבילה לפסקה הזאת. היא עומדת בפני עצמה, אבל היא מאוד עוזרת לנו להבין את השלב הבא. זאת אומרת, איך, אף על פי שהקודש הוא מקור החול, אבל החול מופיע לפני הקודש, איך יופיע המהפך שהקודש הופיע בחול? איך הלאומיות הישראלית שתופיע בשלב הראשון שלה כמשיח בן יוסף ביחס לבניין החומרי, איך היא תהפך להיות אלוקות בתוך הבניין החומרי הזה, ממלכת כהן? איך מדינת ישראל, שהיא ראשית צמיחת גאולתנו, תהפך, זה תהליך כמובן ארוך, יש לו פרקים ותתי פרקים וכו', איך זה יהפך מלהיות החופשי בארצנו לממלכת כהנים וגוי קדוש? זה השלב שבו אנחנו עומדים עכשיו.
מה זה אומר שאמרת המקבילה של
המקבילה לפסקה הזאת? כלומר, אותם הדברים הרב כותב בשמונה קבצים, קובץ א', פסקה סמך ג'. היית יכול לצלם את זה או את זה, רק פה קצת ארוך, אז צלמתי את זה. טוב, יותר מפורט הכוונה. בואו נתחיל. אומר הרב, כל מה שהעולם מתבשם המאמר הזה הוא חשוב מצד עצמו, אני חוזר שוב, אז גם מי שלא היה, הוא חשוב מצד עצמו. כל מה שהעולם מתבשם ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. בואו נראה, ואין לנו רוח, אז נתחיל לפשט את הדברים. מדרגת האדם באשר הוא אדם הוא ההכרה והבחירה. אתה חונן לאדם דעת, כלומר אדם מתוקן, אדם תקין, מנהל חיים על פי תודעה, כלומר תודעה הכוונה ההבנות השכליות של המשמעות, המהות, הערכים, האידיאליים של החיים, וזה לא רק נשאר אצלו ברמה של תודעה שהוא יודע שאלה האמיתות, אלה הערכים, אלה האידיאליים, אלא הוא גם חי את האמיתות והאידיאליים האלה. בסדר? הוא בוחר בחירה מעשית לחיות את האידיאל התודעתי. זה, את זה אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת, הוא נמד לאנוש בינה, חונן למתך, חוכמה בינה ודעת. צורת האדם, גם גוי, צורת האדם המתוקנת, היא צורה כזאת שהתודעה שמובילה לבחירה מנהלת את האדם. אבל, כשהקדוש ברוך הוא, תודה רבה, אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, או מאז כל אדם שבא לעולם בשלב הראשון של החיים שלו, שהוא שלב של תינוקיות וילדותיות, תינוק ילד, אז בשלב הראשון של החיים האדם א' עדיין בלי תודעה והכרה, וב' ממילא הוא גם לא יכול לבחור על פי התודעה והכרה הזאת, כי כרגע אין לו תודעה והכרה. אז א' אין לו שכל, הוא לא צבר מספיק ידיות שכליות, וב' אין לו שכל כזה שמנהל לו את החיים. בסדר? אני אגיד זה פשוט. מי השכל של התינוק? מי השכל של התינוק? לא, אבל מי השכל שלו? אבל לפני סוף, מי השכל שלו? ההורים שלו. ההורים שלו זה השכל שלו. בסדר? אם כן, אף על פי שמהות האדם וצורתו המתוקנת היא להיות אדם שכלי, כלומר שיש לך עולם של אמונות ודעות שבררת אותם, למדת אותם, חקרת אותם, הגעת למסקנה שהן נכונות, ועל פי זה אתה מנהל את החיים שלך, נקרא לזה בשתי מילים, תודעה ובחירה, הכרה ובחירה. בשלב הראשון של החיים, התודעה והבחירה הזו, או האלו, עדיין לא מופיעות. מה מופיע בשלב הראשון? אינסטינקט. למה הקדוש ברוך הוא שם, או ברא את האדם באופן כזה, שבשלב הראשון של החיים שלו, לא תתגלה מטרת החיים שלו, שזה בעצם ההכרה והבחירה? כי בשלב הראשון, או אני אגיד אולי רגע, או לפני כן, כי בשלב הראשון, אנחנו עסוקים בעצם הקיום של האדם, עצם החיים שלו. ועצם החיים שלו, אם זה יהיה תלוי בהכרה ובחירה, אז יכול להיות שהוא לא יכיר ולא יבחר. כלומר, הוא לא יחיה. כלומר, חייבים להופיע את מדרגת החיים של האדם בשלב הראשון, באופן אינסטינקטיבי, חסר בחירי, חסר בחירה, חסר תודעה, חסר בחירה, כי אי אפשר לסמוך על האדם שבשלב הראשון של החיים שלו תודעה ובחירה. לכן השלב הראשון של החיים שלנו, הוא שלב שאנחנו פועלים מכוח אינסטינקטים. ניקח דוגמה פשוטה. תינוק קטן, כל אחד מאיתנו פעם היה תינוק, יש לו כישרון, דיברנו עוד אני חושב, לאכול. א', הוא יודע שהוא צריך לאכול. איך הוא יודע? הוא לא למד באוניברסיטה. יש לו אינסטינקט. לכל בעל חי, גם לחתול. ב', הוא יודע איפה לחפש את האוכל הזה. אצל אמא שלו. ג', יש לו אינסטינקט לאכול עד כדי שביעה. כשהתינוק הקטן שבע, נרדם. או מזיז את הראש. יכריחו אותו להמשיך לאכול, יפלוט. נכון? ככה זה עובד אצל התינוק. אז התינוק ואכלת וסבת, זה אצלו אינסטינקטיבי. הוא יודע שהוא צריך לאכול, הוא יודע איפה למצוא את האוכל, והוא יודע כמה לאכול. זה מתי להפסיק. זה הוא יודע. יפה. זה אצל התינוק. למה? כי הוא מיץ לו. הוא לא למד את זה. לכן, השלב הראשון בחיים שלנו הוא שלב אינסטינקטיבי. בסדר? זאת אומרת, איזה מין חוק חיים כזה שמכריח אותך להתנהג על פיו באופן אוטומטי, לא קשור לתודעה ובחירה. אבל ברור שהשלב הזה של החיים, שלב התינוקיות שגם נושא קצת אל הילדות, השלב הזה הוא לא השלב שמבטא את מעלת האדם. מעלת האדם, בעלי חיים, חיים כל החיים על פי אינסטינקט. אדם הוא, אתה חונן לאדם דעת, אמרנו. אז ברור שמדרגת האדם זה לא לחיות על פי אינסטינקט. לכן אומר הרב, ככל שאנחנו רואים את החיים מתפתחים, א', אצל האדם הפרטי, ב', אצל האומות, אצל העמים, ג' במין האנושי במהלך ההיסטוריה בכלל, ככל שאנחנו רואים את המציאות הולכת ומתפתחת, האדם הולך ומתפתח, אנחנו רואים את החיים עוברים מאינסטינקט להכרה. זה מה שכתוב במשפט הראשון. כל מה שעולם מתבשם, מתבשם הכוונה כן, בושם זה חוש הריח, זה הרוח. כל מה שהעולם הולך הוא מתפתח להופעת הממד היותר עליון שלו, שזה הרוח של האדם. כל מה שהעולם מתבשם ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. זה סדר התפתחות האדם והעולם וההיסטוריה. בסדר? אנחנו עוברים מאינסטינקט להכרה. כשהיינו ילדים היו לנו כל מיני אינסטינקטים, היו לנו אינסטינקטים חומריים, היו לנו אינסטינקטים רוחניים. הילד הקטן מאמין שיש אלוהים, הוא לא לומד את זה בישיבה שיעור אמונה, הוא מאמין, הוא מאמין שיש עולם הבא, יש לו אמונה פשוטה שיבוא המשיח. הילד הזה מתבגר, פתאום רגע, מי אמר? תוכיח שיש אלוהים, שיש עולם הבא, מי אמר שזה נכון? בסדר? אז אם כן, כל מה שהעולם מתבשם ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים לנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי למצב ההכרה. כן, מה רוצה להגיד?
לא כל כך אמנתי שוב את הנקודה, למה אז כן צריך שעליים ברעי?
כי אי אפשר לסמוך בשלב הראשון על ההכרה שלו. הרב אומר בעולת ראייה, על ברכת רופא כל בסום אפילו לעשות, איך יכול להיות, שימו לב חבר, זה נקודה מאוד עקרונית, איך יכול להיות שהאדם שכל העניין שלו, כל החידוש הגדול של האדם כנברא, זה הבחירה החופשית שלו, איך יכול להיות שביחס לקיום הפיזיולוגי של גוף האדם, הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו בחירה? הקדוש ברוך הוא נתן לך בחירה למערכת העיכול, אתה בוחר, יש לך שלטר להפעיל את מערכת העיכול. יש לך שלטר כזה? לא. מערכת הנשימה? לא. וכולי. למה לא? למה אם יפתח אם יסתם זה אוטומטי? נכון? נקווים חיים חלולים, הפתיחה אוטומטית, הסתימה אוטומטית. הפיזיולוגיה, המערכת הפיזיולוגית עובדת אוטומטי. למה? אומר הרב עיקרון רבותיי, כל מה שקשור לעצם החיים, אין לאדם בו בחירה. למה אומר הרב מאמרי ראייה? זה בעולת ראייה כותב. במאמרי הוא כותב, למה? כי אי אפשר לסמוך על האדם. לשון הרב, כי האדם הוא יצור חלוש, יש באדם חולשות. האדם עכשיו נמצא בדיכאון, הוא רק 10 דקות מחליט שהוא בדיכאון, והוא מחליט שאין לו כוח יותר לנשום, אין לו כוח יותר לחיות. אחרי 10 דקות הוא מתעשת, אומר לו, ואני בעצם רוצה לחיות. מה קרה עכשיו? נגמר, זה אי אפשר לתת לאדם אחריות על עצם החיים שלו. אז התינוק הקטן שעוד אין לו את היכולת ההכרתית השכלית לעצם החיים, כן? אז ודאי שהוא צריך אינסטינקטים שינהלו לו את החיים. כן. כשאדם מתבגר יש לו אחריות לעצם החיים, וגם זה, לכן התורה גם עשרה להתאבד, כי באמת אין לי יכולת לקחת את החיים, יש לי אחריות מה לעשות עם החיים, אבל אין לי אחריות להחליט אם אני חי או מת. על זה אין לי אחריות, זה לא תחום אחריות שלי. ואדם שמתאבד על פי עיקר הדין ועיקר הלכה נקבע מחוץ לגדר. למה? כי הוא לוקח אחריות על מה שאין לו אחריות, הוא בוחר במקום שאין לו בחירה. מחלוקת אם מותר להתאבד? שמעת פעם? חמור מאוד, תעדכן את מי ששמעת שכנראה או שלא שמעת טוב או שהוא לא אמר טוב. חז ושלום, מה פתאום? טוב, זה נכון משהו אחר, אולי לא יודע אם לדעת כוונת, שהיום יש כמה קולות למה לקבור אדם שהתאבד בתוך הגדר ולא מחוץ לגדר, יש כמה סיבות, אבל זה לא אומר שמותר להתאבד, חז ושלום. עד השאלה. טוב,
אז מה זה לבחור בחיים?
הנני נותן לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת במה שבא לך. ככה כתוב?
תורת חיים, לא?
רגע, אל תברוך, שנייה. ככה כתוב? מה כתוב ובחרת? בחיים. כלומר, התורה אומרת לי במה לבחור. כלומר, מצד האמת אין לנו בחירה במה שקשור. חבר'ה, סטינו קצת מהסוגיה, כן, אבל אני אגיד את זה. מצד האמת אין לנו בחירה על מה שקשור לעצם החיים הפיזיים שלנו, ועל מה שקשור לעצם החיים החומריים שלנו, הרוחניים שלנו. אין, עוד פעם, אין לנו בחירה במה ששייך לעצם החיים, א' החומריים ב' הרוחניים. ולכן מי שחושב שעושה טובה לעצמו, לקדוש ברוך הוא שבא לישיבה, חי בסרט. אין לכם שום בחירה. שום בחירה. שום בחירה.
למה?
ככה. כי זה אנחנו. אשרי עם שככה לא, זה אנחנו. אין לנו בחירה במה שקשור לעצם הקיום. כפה עלינו אר כגיגי. אין בחירה. אבל כלפי חוץ נראה שיש בחירה. נראה. אבל מצד האמת אין בחירה. אני רואה שאני צריך להעמיק את הסוגיה הזאת. מה? אני רוצה רגע להגיד משפט, אחד יותר ארוך. אני סוטה מהנושא. האם יש לאדם בחירה חופשית? אני פותח את זה רגע. האם יש לאדם בחירה חופשית? יכולות להיות לשאלה הזאת שנייה אחת, ארבע תשובות. תשובה אחת כן, תשובה אחת לא, תשובה שלישית לא וכן, תשובה רביעית, תשובה שלישית כן ולא, תשובה רביעית לא וכן. לפי מה התשובה הרביעית, מה התשובה הנכונה? הרביעית לא וכן. זאת אומרת, האם יש לי בחירה על עצם היותי, על עצם היותי? האם מישהו זוכר שהקדוש ברוך הוא שאל אותו אם הוא רואה אותו? האם מישהו זוכר אם הקדוש ברוך הוא שאל אותו אם הוא רוצה להיות אדם או ג'וק, זכר או נקבה, יהודי או גוי? שנייה, מה האופי, מה הכישרונות, מה המראה החיצוני שלך? על עצם החיים אין לי בחירה. מה יש לי, איפה הבחירה שנמצאת? מה לעשות עם עצם החיים האלה? כלומר, עצם זה שאני הוויה, אני הווה, על זה אין לי בחירה. השאלה מה אני עושה עם ההוויה. הקדוש ברוך הוא ברא אותי X. זה החבילה שנקראת ראובן. כן, יעבדו כל אויביך השם. זאת החבילה שנקראת ראובן. זה האופי שלך, הכישרונות שלך, היכולות שלך, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותך. כי יש לך כנראה ייעוד ותפקיד לפי האישיות והאופי האלה. מצוין. האם אני מוציא את עצמי מהכוח אל הפועל, או מתנכר לעני העצמי שלי? פה נמצאת הבחירה. אבל ביחס לעצם העצמי שלי אין לי בחירה. נבראתי זכר, אני לא יכול להיות נקבה. נבראתי יהודי, לא יכול להיות גוי. איך הוא יכול להיות יהודי? שאלה גדולה, נעזוב, זה לא נושא כרגע ככה. ממש מתפזרים כבר. לכן, האם יש לאדם בחירה חופשית? לא. לא על מה? על עצם... אני מדהים אפילו להגיד את זה ככה. הרב צודה דיבר על זה הרבה, על טבע והיסטוריה. טבע זה מה שהוא האופי שלך. היסטוריה זה מה שאתה בוחר לעשות עם האופי הזה במאורעות החיים. על הטבע שלנו אין לנו בחירה. על ההיסטוריה שלנו יש לנו בחירה. אז על עצם ההוויה אין לנו בחירה. מה אנחנו עושים עם ההוויה הזאת? יש לנו בחירה. לכן, רק שנייה, לכן, האם יש לנו בחירה חופשית? התשובה הנכונה היא לא, וכן, ולפי הסדר הזה. לא על עצם הקיום, החומרי והרוחני. כן, האם אנחנו מוצאים מהכוח לפועל את הקיום? כן.
אמרת שאין בחירה לגבי המידות שלך.
לגבי המידות לא אמרתי את זה. לא הזכרתי את המילה מידות. תפתח את ההקלטה, לא הזכרתי את המילה מידות. הזכרתי אופי, כישרונות, יכולות. לא הזכרתי את המילה מידות. אופי זה לא מידות. יש שני סוגי, רגע, בוא נענה. יש שני סוגי מידות. יש מידות שקשורות לקווי אופי, שעליהם לא שייכת השאלה טוב ורע. יש מידות שנקרא להם מידות אופי, שהן לא מידות מוסריות. האם זה טוב להיות אדם שקט, או זה טוב להיות, אדם חריזמטי? איזה שאלה הזאת אם זה טוב או לא טוב? זה עובדה. יש אדם שקט, יש אדם חריזמטי, יש יתרונות לפה, יתרונות לפה. הקרב בחוץ צריך את שני סוגי הנפשות, ברע, אנשים שקטים, ברע, אנשים חריזמטיים. כדור הארץ עגול, טוב או רע, מה שייך לטוב ורע? זה שייך לאמת ושקר, זה לא שייך לטוב ורע. אז יש מידות שהן קווי אופי שלא שייך, לא שייכת בהם השאלה המוסרית של טוב ורע. שייכת בהם השאלה של אמת ושקר. ויש מידות שבהם שייכת השאלה של טוב ורע. פה יש אדם בחירה חופשית, ויש לו נטיות מסוימות למידות מסוימות. אבל יש לו נטיות למידה הזאת, זה לא אומר שיש לו את המידה הזאת. זה לא אומר שאם יש לו נטייה לכעס, אז הוא צריך להיות כעסן. או אין לו אפשרות לעבוד לא, על עצמו לא להיות כעס. לא קשור. יש לי נטייה. בסדר, אז אחד לו נטייה לקמצנות, צריך לעבוד על הנדיבות. אחד לו נטייה לכעסנות, צריך לעבוד על הסבלנות. בסדר. לכן לא אמרתי את המילה מידות. תבדוק בהקלטה. אם אמרתי, חוזר. אין סיכוי שאמרתי. אופה, לפעמים יש פיתת פה, אבל לא נראה לי שאמרתי. אמרתי, מישהו זוכר?
לא, לא.
לא אמרתי את המילה מידות. טוב, נחזור אלינו אם כן, אז אני חוזר. אז כל מה שהעולם מתבשם, ורוח האדם מתפתח בקרבו, בקיצור, ככל שמערכת החיים של הפרט, של האומה, של האנושות, של ההיסטוריה, הולכת ומתפתחה, אז האדם מתחיל לגלות את קומתו המיוחדת כאדם, שהיא תודעה ובחירה. ועד אז יש בו קומת חיים נמוכה, שהיא קומת חיים אינסטינקטיבית חוקית. בסדר? חתול עובר את הכביש, פתאום באה מכונית 300 קילומטר לשעה, יופי, חתול נותן למכונית לדרוס אותו או בורח מהדריסה? הוא בורח. הוא למד שהוא צריך לברוח? לא, יש לו אינסטינקט. זה המשפט הבא. מה האינסטינקט? מה חוק החיים האינסטינקטיבי הכי חזק שיש בכל חי באשר הוא חי, גם בעלי חיים ובוודאי בני אדם? יצר ההישרדות, יצר הקיום, יצר החיים. בסדר? דרך כלל יש שם יצר המין, זה לא סותר יצר הקיום, יצר החיים ויצר המין, כי המין זה בעצם המשכיות החיים. זה אותו דבר, מחלוקת גדולה בין הפילוסופים, מה היצר הכי חזק באדם? האם יצר ההישרדות או יצר הרעיות. אין מחלוקת. יצר ההישרדות שלך, יצר הרעיות, ההישרדות של הדורות שבהם אחריך. זה אותו דבר, זה לא משנה. לכן הכוחות האלה הם הכוחות הכי חזקים, ולכן גם הכי מסוכנים. אז כל מה שעולם מתבשם, ורוח אדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. עכשיו שימו לי, חוק חפץ הקיום, החוק של הרצון להיות קיים. בעל חיים, אמרנו פעם, בעל חיים זה מלשון בעלות על החיים. אני רוצה שתהיה לי בעלות על החיים, אני רוצה להמשיך את החיים, שתמשיך להיות לי בעלות על החיים, שאני אחיה. בסדר? אז כל חי רוצה לחיות, כולל בעלי החיים. חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום, הרצון להיות קיים והרצון להמשיך את הקיימות הזאת, לשמור על הקיימות הזאת, חפץ, חוק הקיום ושמירת הקיום, שורר בדרך הכרח, אינסטינקטיבי, חוקי, קבוע, אוטונומי, ללא בחירה, שורר בדרך הכרח בנטייה טבעית בכל החי אשר על פני האדמה ובכל מלוא היקום, בכל מקום שחיים נמצאים שם. כל מקום שהמדע יגדיר שיש שם חיים, אנחנו נזהה יצר הישרדות של הנברא, של היצור החי הזה. ברור? יפה. רגע, אומר הרע, במקום שמתפתח השכל השופט, אבל אצל נברא שיש לו שכל, א' האדם וב' האדם המתבגר שהשכל שלו יותר מתפתח, ג' ההיסטוריה המתבגרת שיש לה יותר שכל, קוראים את היום מדע וטכנולוגיה, אז במקום שמתפתח השכל השופט, איפה הוא מתפתח? א' אצל האדם ביחס לבעלי החיים, קודם כל עקרונים, ב' אצל האדם המתבגר ביחס לאדם הילד, ג' אצל האנושות בשלב המתקדם שלה ביחס לאנושות בשלב הפרימיטיבי שלה וכו'. אני אגיד זה רגע בשפה פשוטה, בסדר? מה מדינת ישראל, או אפילו תרום מדינת ישראל, יצאה, מנשון לייצא, ייצאו, מה ייצאנו לחוץ לארץ? על מה גדלנו? שמה ייצאנו לחוץ לארץ? תפוזים, נכון? ייצאנו תפוזים, תפוח זהב. יופי. מה היום מייצאים לחוץ לארץ? הייטק, איך לגדל תפוזים. ברור? בפעם ייצאנו חומר, ייצאנו מסה, כן, תפוז. עכשיו אנחנו מייצאים טכנולוגיה איך לגדל תפוז. איך לגדל תפוז הכי טוב. אז הנה, העולם עובר מאינסטינקט, מהתפוז, מהחומר, מהמסה, מהקיום, עובר אל החוכמה, אל המדע, והתרגום הטכנולוגי של זה. בסדר? אז במקום שמתפתח השכל השופט, לפחות שלושה מעגלים מתפתח השכל השופט. שלושה מסלולים. מסלול אחד אצל כל אדם, מהיותו תינוק ילד עד היותו אדם בוגר. ב', המסלול השני, בעם ישראל בכלל, תכף נראה, בתהליך גאולתנו, והמסלול השלישי בכלל במהלך ההיסטוריה. אנחנו עוברים מ...
או באדם המתבגר?
מה?
או באדם המתבגר?
אמרתי. מה אמרתי? מתינוק לאדם, אמרתי. עוד פעם, אני אגיד ארבעה דברים, בסדר? א', במקום שיפתח השכל השופט, איפה הוא מתפתח? האדם ביחס לחי. אחד. האדם ביחס לחי, לחי אין שכל שופט. לחי אינסטינקטיב. הלאה, ב', ביחס לאדם הצעיר מול אדם המתבגר. שתיים. שלוש, ביחס לתהליכים הלאומיים וכלל האנושיים ההיסטוריים. בתוך כל זה, הנושא שלנו זה תהליך הגאולה שלנו, שגם תהליך הגאולה שלנו הוא בעצם מעבר מאינסטינקט להכרה. אני אגיד את זה אולי כבר עכשיו כדי שיפול הסימון סוף סוף, זה קשור לסוגיה שלנו. כשעם ישראל חזר לארץ ישראל לפני 130 שנה, זה היה מתוך אינסטינקט, ובוודאי אחרי השואה, מתוך אינסטינקט או מתוך הכרה?
אינסטינקט.
איזה אינסטינקט? הישרדות. איך אומרים את זה בהמנון? עם חופשי בארצנו. להיות עם ולא קהילות מפוזרות בגלויות, אמרתם בהתחלה, להיות בארץ אחת ולא מפוזר בין הארצות, עדיף ארץ ישראל ולא אוגנדה, ולהיות ריבון על עצמך, מדינה, עם בארצנו חופשי. קוראים לזה מקלט בטוח, מקלט לילה, שלא יהיה עוד יד ושם אחד וכו'. זאת אומרת, הציונות החילונית, בעצם מה שהניע אותה, מלשון הכוח המניע, מה שהניע אותה זה אינסטינקט הקיומי. הרב כאן אומר תרף נקרא שכמו שיש אינסטינקט קיומי לבעל חיים ויש אינסטינקט קיומי לאדם פרטי, כך יש אינסטינקט קיומי לעם. הרב תיודה קורא לזה קולקטיב לאומי. יש אינסטינקט קיומי לקולקטיב הלאומי. כל עם רוצה להמשיך לחיות כאומה, כעם. אז מה שהחזיר אותנו הביתה אחרי 2000 שנות בית קברות של גלות זה האינסטינקט הקיומי שלנו. כמובן כאן צריך להירוד הערה שהאינסטינקט הקיומי הזה מייצר בדרך כלל גם סברות שטחיות שהסברות השצלות האלה הן בגובה ובגודל של האינסטינקט הזה. זאת אומרת, אם תשאל היום יהודי ממוצע במדינת ישראל, מה זאת מדינת ישראל? מה התשובה תהיה? מדינת היהודים. מה זה אומר? שיש לנו צבא, שיש לנו כלכלה, שיש לנו טכנולוגיה, יש לנו ביטחון, מדברים פה עברית, יש מכבי תל אביב כדורסל, לא יודע מה. זהו. כלומר, כמו כל עם, שיש לו ביטחון, דיפלומטיה, צבא, כלכלה, טכנולוגיה, כל שירותי המדינה, וכו' וכו'. זהו. ככל העמים, אתה משביע? שנייה אחת, רגע. ככל העמים בית ישראל. קוראים לזה בכותרת ראשית, ציונות חילונית, זהו. אז הציונות החילונית העמידה את יסוד השקפתה על מקלט מדוח, מקלט לילה. העם חופשי בארצנו. כי בגלות לא היינו עם, ולא היינו בארצנו, ולא היינו חופשיים. וראינו מה הייתה התוצאה של כל זה, ודאי אחרי השואה. בסדר, דרך אגב, הרבה פוליטיקאים, כל ראש הממשלה הנוכחי ביבי נתניהו, התפיסה היסודית שמנחה אותו זה זה. מדינת ישראל צריכה להיות חזקה, עוצמתית, כדי שלא תהיה אותם שואה. זהו, ולכן הטראומה הגדולה של מה שקרה במשמחת תורה, איך זה יכול לקרות אותך? איפה היינו? כן.
לכל
אומה יש אינסטינקט לאומי.
כל אומה יש
אינסטינקט
לאומי, אבל רוב
האומות נכחדות, ויהודים
לא.
לכן, זו בדיוק הנקודה, שמה שמקיים, אני עונה לך, מה שמקיים את עם ישראל, אנחנו נראה בהמשך, זה לא האינסטינקט הלאומי. האינסטינקט הלאומי הוא שלב ראשון חיצוני, אבל הוא לא הדבר האמיתי. עוד פעם, זה חשוב המשפט הזה. כלפי חוץ נראה שעם ישראל הוא כמו כל העמים, ולכן כמו מה שמקיים את העמים אינסטינקט לאומי, גם עם ישראל מקיים אינסטינקט לאומי. אבל אתה אומר טוב שאינסטינקט לאומי לא מחזיק מעמד לאורך זמן. נכון, כי צריך תודעה ותודעה אלוקית ישראלית מיוחדת, ולכן כל האומות קלות מבמת ההיסטוריה, אומות העולם חזל אמרו שעוברות מן העולם, ועם ישראל נצח ישראל לא ישקר עם ישראל חי. נכון, כי אצלנו רק השלב הראשון הוא אינסטינקט לאומי, אבל על גביו חייב להופיע השלב שני, שתכף נראה שיהרוס את האינסטינקט הלאומי. בסדר? מה השם? יאללה, זה חשוב מה ששאלת. בסדר? טוב. חברים, מתקדמים.
א',
מי חי לאדם. ב', מי אדם צעיר לאדם בוגר. ג', גאולת ישראל מי אינסטינקט לאומי, ציונות חילונית לציונות דתית, נראה בהמשך. ד', כל ההיסטוריה של המין האנושי, ממסה וחומר, מאינסטינקטים, למדע וטכנולוגיה, מה שנקרא היום. טוב, חברים, בואו נתקדם. עכשיו הגענו רבותי לשאלת מיליון הדולר. אם מעלת האדם זה השכל, ההכרה והת... רגע, אתה רוצה להגיד משהו בהתחלה? אוקיי. אם מעלת האדם זה השכל, ההכרה והתודעה שלו והבחירה שלו, אבל בשלב הראשון החיים שלו יופיעו על פי אינסטינקטים ולא על פי תודעה ובחירה, מתי ואיך יהיה שלב המעבר מאינסטינקט להכרה? מתי היהודים שהקימו את מדינת ישראל, עם ישראל, יבין שמדינת ישראל זה לא רק כדי שלא תהיה אותם שואה, זה לא רק כדי שיהיו חיים לאומה, יצר החיים הלאומי הקיומי, זה לא רק אינסטינקט לאומי קיומי פה עם סברות של אינסטינקט לאומי קיומי, כלומר להיות עם חופשי בארצנו, אלא מתי יבינו שיש כאן אומה שיש לה תוכן חיים, יש לה מטרות חיים, יש לה שאיפות חיים, יש לה מגמות חיים הרבה יותר מעצם החיים עצמם. יש ערכים של החיים האלה, יש מטרות לחיים האלה, יש אידיאלים אלוקיים מוחלטים. איך זה יקרה? מתי זה יקרה? המעבר מאינסטינקט להכרה. הכרה בישראל זה הכרה שכלית אלוהית. מתי זה יקרה? איך זה יקרה? עכשיו רבותי, אני חוזר רגע לדוגמה של האדם הפרטי, ומשם זו הדבק לאומה. האדם הפרטי, כל אחד מאיתנו, מה שם כבודו?
נאוריי.
נאוריי, נאוריי, ברוך הבא. נאוריי הוא עכשיו, הוא תינוק ילד. תינוק ילד חי חיים אינסטינקטיביים. יופי, עוד 10 שנים הוא איש, עבר להכרה. יופי. גיל ההתבגרות זה גיל המעבר מאינסטינקט להכרה. מלנהל סדר חיים על פי האינסטינקטים שקיימים אצלי, או על פי ההרגלים שהרגילו אותי בהם, שזה גם זה מימד מסוים של אינסטינקט, לחיים מתוך הבנה, למידה, שיקול דעת, הכרעה, שכנוע, וניהול החיים על פי מה שהשתכנעתי, וכו' וכו'. יפה, שאלת מיליון הדולר רבותיי. אם החיים צריכים לעבור מאינסטינקט להכרה, זאת אומרת שמתי שהוא צריך לחלש האינסטינקט כדי לפנות מקום להכרה. יופי. שתי אפשרויות איך זה יקרה. אפשרות אחת, האם הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקטים שלנו? אני מדבר כרגע הלכות יחיד, כל אחד מאיתנו. האם הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקטים שלנו רק אחרי שכבר מילאנו את ההכרה, כלומר למדנו, השתכננו, הפנמנו והתחלנו לנהל חיים על פי השכל הזה, ואז אפשר כבר להחליש את האינסטינקט, כי השכל מנהל את החיים וכבר לא צריך את האינסטינקט שנהל את החיים. אפשרות אחת. אז אפשרות אחת, האם השכל יחליף את האינסטינקט, ההכרה תחליף את האינסטינקט, כשההכרה כבר נמצאת בפועל? כלומר, אני אגיד משפט אחר קצת, האם הקדוש ברוך הוא יחליש את האינסטינקט כשההכרה כבר נמצאת בפועל? אפשרות אחת. ועד שלא הגיעה ההכרה בפועל, אין החלשת האינסטינקט. אני מדבר כרגע לאדם הפרטי. אפשרות ב', לא, הקדוש ברוך הוא לא מחכה שאתה תשלים בפועל את ההכרה ואז הוא יחליש את האינסטינקט, אלא ברגע שיש פוטנציאל הכרה, פוטנציאל, יש בכוח של הכרה, אתה יכול כבר להגיע למטב של הכרה, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט, גם אם בפועל עוד לא הגעת להכרה הזאת. חבר'ה, ממה שאתם מכירים, איך אתם מזהים את המציאות? כל אחד על עצמו? אחד או שתיים? שתיים, ב', ברור. דרך אגב, סוגריים לא מצחיקות. אם הקדוש ברוך הוא היה מחכה, אני אגיד רגע, עוד קצת חודש. איזה חיים יותר בטוחים וקבועים ויציבים? חיים של אינסטינקט או חיים של הכרה? יותר יציבים ובטוחים מצד הסדר הקבוע שלהם. ברור שחיים של אינסטינקט. בסדר? התינוק הקטן שיש לו אינסטינקט יכול לקדש שביעה, זה יותר בטוח מאשר האדם הבוגר שבתודעה שלו משכנע את עצמו לכל לקדש שביעה. הטבע הטבע מצוין. אז אם הטבע הוא יותר בטוח, הטבע יותר בטוח במהלכו לקיום החיים, אז אם הקדוש ברוך הוא מחכה שנשלים את את ההכרה שלנו, יכול להיות, וזה לא מצחיק, זה אמיתי, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עדיין היה מחכה. למה? כי החיים האינסטינקטיביים הרבה יותר בטוחים, הרבה יותר קבועים, הרבה יותר יציבים. הם גם הרבה יותר לא בעלי מעלה, כי אדם לא מגלה את מעלתו כתודעה ובחירה, אלא הוא מתנהג כמו חיים באינסטינקטיביות. אבל מבחינת היציבות והביטחון של החיים, חיים אינסטינקטיביים הם מאוד בטוחים, מאוד בטוחים. בסדר, זה בוא מה שאני אומר, כן? אבל אם הקדוש ברוך הוא מחכה שנשלים את האינסטינקט על ידי ההכרה ורק אז מחליש את האינסטינקט, כנראה שהוא עדיין מחכה, כי החיים האינסטינקטיביים יותר יציבים, יותר קבועים, יותר בטוחים. לכן ברור שהסדר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו זה להתחיל להחליש את האינסטינקט כשיש פוטנציאל הכרה, גם כשההכרה עוד לא הגיעה בפועל. רבותיי, לשלב הזה קוראים גיל ההתבגרות, ולכן השלב הזה הוא מאוד מסוכן. למה? כי מצד אחד מתחיל להיחלש האינסטינקט, מצד שני ההכרה עוד לא הגיעה, האינסטינקט כבר לא כך יכול לנהל אותי כי הוא כבר הלך לאיבוד, או לפחות נחלש, ההכרה עוד לא הגיעה לנהל לי את החיים, אין לי את הכוח שנהל את החיים. ואת מוצאים מה נאורה, מה אתה אומר, מה מוצאים אז בשלב הזה בחיים? בלגן. כן או לא, חבר'ה? יכול להיות מצב כזה. מה, לא עברתם גיל התבגרות? אתם עדיין בגיל התבגרות. עוד לא התחיל גיל התבגרות. איפה אנחנו נמצאים? באיזה שאלה אנחנו נמצאים פה? בסדר? אז אם כן, אז ברור שהקדוש ברוך הוא לא יחכה שההכרה תשתלם בפועל. אלא עצם זה שיש פוטנציאל הכרה, כבר אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט, ואז כבר האדם רואה שאין לו את הכוח שיכול לנהל לו את החיים, שניהל לו את החיים עד עכשיו, כי האינסטינקט הולך ונחלש. אז זה יכריח אותו, זה כוח דוחף, זה יכריח אותו להשלים את האינסטינקט שהולך ונחלש על ידי ההכרה, כדי שיהיה לו כוח אחר, יותר עליון, יותר מפותח, שהוא מגלה את צורת האדם, כוח התודעה והבחירה, שהוא ינהל את האדם. רגע, 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 שנייה אחת. ולכן, שלב המשבר של גיל ההתבגרות הוא שלב מאוד מאוד אפשרי. מאוד. עוד טיפה גם בשותך. גזור הדבק ממדרגת יחיד למדרגת ציבור. עם ישראל חזר לארץ ישראל, אמרתם מקודם, מכוח האינסטינקט. וסברות שטחיות שמתרגמות את האינסטינקט הספיקו לנהל חיים 60-70 שנה. חיים של אומה. נכון? להיות החופשי בארצנו מספיק. אבל הגיע השלב, הגיע כבר השלב, שעם ישראל כבר צריך לברר את הכרתו, את התודעה שלו, את עולם הערכים, האידיאלים שלו. ואז הקדוש ברוך הוא שיש פוטנציאל הכרה, מתחיל להחיש את האינסטינקט. ואז אנחנו נמצא שפתאום כל מיני אינסטינקטים לאומיים, פשוטים, שהיו והופיעו באופן טבעי הכי פשוט שיש, פתאום האינסטינקטים האלה נעלמים. כמו למשל, עלייה לארץ. רגע, מי אומר שצריך להיות לארץ? להתגייס לצה"ל, להיות קרבי. טוב, המלחמה הזאת קצת גילתה שהקדוש ברוך הוא שומר על כמה אינסטינקטים. בסדר, אבל אנחנו רואים שהמלחמה הזאת גם בירורי האמונה הולכים ומתבררים, כי למה להתגייס בכלל, למה קרבי וכו' וכו'. כן? ועוד עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים, שדברים שהם היו פשוטים מכוח האינסטינקט, היום קוראים לזה פוסט. כן? לא פוסט ברשתות. פוסט, פוסט ציונות. כן? פתאום מציונות חילונית, כלומר לאומיות ישראלית חילונית, הפכנו פתאום לרעיון של מדינת כל אזרחיה. איך זה יכול להיות? ברור, כי מי ציונות חילונית צריך לעבור לציונות דתית. לא הכנסת את ההכרה הדתית בתוך הציונות, כשהציונות החילונית הולכת כאינסטינקט, הולכת ונחלשת, ייכנס בוואקום הזה רעיון שנקרא, למשל כדוגמה, מדינת כל אזרחיה. ברור? ברור. אז פתאום מלאומיות הפכנו להיות אוניברסליים, כלל אנושי. איך זה יכול להיות? זה בדיוק זה. שבוא תראו רבותיך, כל זה כתוב במקום שמתפתח השכל השופט. חבר'ה, תראו בפנים, זה חשוב מאוד, תכף נחבר את זה אלינו לכל השיעורים שהיו קודם. במקום שמתפתח השכל השופט המבחין את ערך הקיום לא בהכרעה טבעית כי אם בשביתה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. תכף ומיד האינסטינקטים נחלשים. מתי הם נחלשים? אומר הרב, תכף ומיד כשהשכל מתעורר אפילו מעט, אין עדיין הכרה ברורה, א', עצם הידיעות, הערכים האידיאליים, ב', הניהול של החיים על פי הערכים האידיאליים האלה, לא, עוד לא, אף על פי שהשכל מתעורר מעט, תכף ומיד כשהשכל מתעורר אפילו מעט, אף על פי שזה רק מעט, וגם מפני זה שזה רק מעט, כי כשהקדוש ברוך הוא מחליש את האינסטינקט ומכריח אותך להשלים את ההכרה, כי אין לך עכשיו כוח מנהל, אז זה גם מפני זה, מפני שכוח הוא דוחף אותך בכוח להשלים את האינסטינקט שהוא מחליש לך על ידי ההכרה, כי לא תהיה לך ברירה, כי אין ברירה, כי אחרת החיים יתרסקו. חבר'ה, זה ברור או לא? אני מצליח להסביר את זה או לא? ברור. עוד פעם, תכף ומיד כשהשכל מתעורר אפילו מעט, אף על פי וגם מפני זה שעדיין איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף את דרך החיים, כי אין מספיק שכל ואין מספיק שכל מנהל, או החיים לא מנוהלים על פי השכל עדיין, הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר. אני היום דיברתי על זה בשום במקום אחר, אז אומר לי מישהו, זה בדיוק מה שקראנו בשמחת תורה, עוד אתה תסביר. הוא אומר ככה, פעם היה אינסטינקט ברור שצהל זה, איך זה נקרא, boots on the ground, איך קוראים זה? רגליים על הקרקע. צבא זה חיילים בשטח. זה היה ברור. פתאום במהלך השנים, צבא קטן וחכם, או יותר נכון, טכנולוגיה מתקדמת או לא מתקדמת, פתאום הטכנולוגיה החליפה את החיילים. נכון? ואז, רגע, איפה כל המוכנות הזאת להיות בקו האש? להעמיד חיילים, להסתער. מה פתאום התעייפנו? פתאום עמדים טכנולוגיה במקום זה. הנה, האינסטינקט הבריא שאומר לך, חיילים זה בני אדם, זה עם נשק, זה בקו הגבול. זה להסתער כשצריך. זה לא איזה התראה טכנולוגית. עברנו מצבא נורמלי של חיילים על האדמה, לחיילים 8200 עם יורה, רואה יורה. מה קיבלנו? שמחת תורה קיבלנו.
זה לא העניין?
מה?
זה לא בדיוק איפה שאנחנו משתנים.
זה בדיוק הטעות. הטעות, צבא זה לא טכנולוגיה. צבא זה כוח אנושי לוחם.
אבל זה האינסטינקט.
מה?
אבל זה האינסטינקט.
לא, אני רק רוצה להראות שחלקים מהאינסטינקט, אתה אומר בהקשר הזה, כן, הנה, האינסטינקט עולה ונחלש. האינסטינקט הנורמלי של, 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 שלמדינה יש צבא לוחם, וצריך לוחמים. לוחמים, כפשוטו. לא טכנולוגיה לוחמת, לוחמים.
אבל
טכנולוגיה עוזרת, היא לא באה במקום.
מה?
הנה, עכשיו קיבלנו סתירת לחי, מה קורה כשאיבדנו את האינסטינקט? עוד לא הגיעה הכרה, זה מה שאני אומר. עוד לא הגיעה הכרה, זה בדיוק, זה בדיוק, עוד לא הגיעה הכרה. אנחנו נמצאים עכשיו, הציונות, המהלך הציוני הלאומי שלנו, נמצא במשבר גיל ההתבגרות. זה התקופה שבתוכה אנחנו נמצאים. כמו משבר גיל ההתבגרות של היחיד, יש משבר גיל ההתבגרות של הציבור.
זה קודם
מה
שהיה עם הרפורמה?
הכל, בכל התחומים. אני אתן לכם אולי עוד דוגמה. הנה מה שאתה אומר. למשל, האמון שניתן למערכות השלטון. זה אמור להיות אינסטינקטיבי, לא? יש מנהיג ש... יש הנהגה ציבורית, אתה אמור להאמין למנהיגים. לקבל את הנהגתם. לסמוך עליהם שהם חושבים ומחליטים. נכון? נכון? האמון לאט לאט מה קורה בכל המערכות. מה קורה? הולך וקורס. אין אמון במערכת המשפט. אין אמון בפוליטיקאים. אין אמון בצבא, מהמטכ"ל ומעלה כמעט, אצל הרבה אנשים. אין אמון. איך זה יכול להיות? הרי אמון זה דבר בסיסי. כמו שילד, שהוא היה קטן, כל אחד מאיתנו, שמע בכל ההורים שלו, מה שהם אמרו לו, אמר אמן. ובעצם היו מושא הרצה של ההורים שלו. כי הם ההורים שלו. הם הביאו אותו לעולם, דאגו לו. יפה, כשילד קטן מתבגר, פתאום אבא אמר, מי אמר שהוא צודק? אפשר להגיד אחר כך, לא רוצה, מי אמר? למה? כן או לא? זה מה שקורה. בכל התחומים. אז הקדוש ברוך, אז אני חוזר עכשיו לקודש והחול. עיקרון ראשון, משנת הציונות הזאת, עיקרון ראשון, קודש בחול. עיקרון שני, קודש בחול ברמת עם. עיקרון שלישי, זה שהאידיאל הוא קודש בחול ברמת עם, זה נכון, אבל בשלב הראשון יופיע החול לפני הקודש. זה רבי, מה קודם לזה רעדם? כל זה למדנו עוד היום. עיקרון רביעי, כן, אבל מתי שהוא תופיע המהפכה. תופיע המהפך. מה המהפך? המהפך שהקודש, שהוא המקור של החול, שאפשר לחול להופיע ראשון כהכנה בתשתית, הקודש שלי יצטרך להופיע. יצטרך להיות מעבר מחול לקודש, מציונות חילונית לציונות קודשית. איך זה יקרה המעבר הזה? המעבר הזה יקרה בתהליכים ארוכים, זה לא תהליך של 5 דקות, אבל בתהליך של החלשת החול. אז קודש בחול, קודש בחול ברמת אומה, בארצה ובמדינתה. החול קודם לקודש. דלת, עכשיו דלת, התחלת קריסת החול. כדי לפנות מקום לקודש שישים את החול ויבנה את החול ברמה הנכונה שלו, השלמה שלו.
אני רוצה להסביר שוב את העניין, למה בהכרח אני נגיד שהאופציה הראשונה, סליחה, האופציה השנייה, שאני אסתיקי לך להתחלש ורק אז הקרה.
כי אם, א', רואים שככה זה במציאות. במציאות, אנחנו מאבדים אינסטינקטים, אני מדבר ברמת הלכות יחיד. אנחנו מאבדים אינסטינקטים, שהיו לנו פעם שהיו תינוקים או ילדים, למרות שההכרה עדיין, בלשון הרב, לא השלימה את תפקידה. עובדה, אנחנו רואים במציאות שזה ככה. במה הסברה הרעיונית של הדבר, של סוד ההנהגה האלוקית הזה? כי אם הקב"ה היה מחכה שנשלים את ההכרה השכלית, הוא כנראה עדיין היה מחכה, כי החיים האינסטינקטיביים הרבה יותר בטוחים. כי הם פועלים אוטומטית. והקב"ה רוצה להכריח אותנו לגלות את מדרגתנו כאדם. שכל. ומדרגתנו כישראל, שכל אלוקי. נראה בהמשך את כל זה. כן. לא, זה לא אומר שתרכב על חמור, זה לא אומר שתרכב על חמור ולא תיסע באופן. להקריס את החול זה אומר שהחול בצורתו העכשווית, על פי עולם הערכים שמעמיד את החול, לא יכול להמשיך בצורת הזה.
התודעה החולית.
איך? התודעה החולית. מציאה, מקבל את זה. התודעה שמעמידה את החול, התודעה השטחית הזאת שמעמידה את החול, חייבת להתרומם לתודעה יותר עמוקה, שהיא זאת שתעמיד את החול בהם. כן.
בהקשר הזה של הצוק החול, האם כאילו...
דרך אגב, רק סוגריים, מחילה שני, מחילה מחילה, זה נקרא משך בן יוסף עתיד להרג. זה נקרא משך בן יוסף עתיד להרג בחזל. הגמרא בסוכה. וזה מה שכתוב בחלק מהסידורים הספרדים על פי המקובלים, להתפלל שמשך בן יוסף לא יהרג. כלומר, חלקים יצטרכו להרג, חלקים יצטרכו להישאר. מה זה משך בן יוסף? זה ממד האינסטינקטיבי החולי, על פי התודעה הראשונה. אז מצד אחד להתפלל שלא יהרג, כלומר, שכבר הוא לא יהרוס אותנו לגמרי, כלומר, עוד לא הגענו להכרה, תשאיר לנו קצת אינסטינקטים שלא נתרסק לגמרי. מצד שני, יש חלקים באינסטינקט שחייבים להתרסק. כדי לבנות את הקומה הבאה. כן, סליחה. מה? טוב, סליחה שעצרתי אותך באמצע. טוב, רק אני רוצה כן שתראו את זה בפנים. יש לנו עוד 3 דקות. בואו נראה את זה בפנים רגע. במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את הכרעה כי הוא לא בהכרעה טבעית, כי אם בשפיטה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. תכף ומיד, כשהשכל מתעורר אפילו מעט, אף על פי, וגם מפני זה שעדיין איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף בדרך החיים, הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר, אומר הרב, וגם זה הוא לטובה ושכלול. מדוע? כי זה מכריח אותנו לעלות לקומה הבאה, שהיא הקומה האמיתית שלנו. וגם זהו לתורה ושחרור, כדי שמתוך חפץ הקיום הכללי, מתוך הרצון שלנו להיות אומה שאיננו זר גם לשכל, החפץ, חפץ הקיום הזה, יעזר בזה גם הוא השכל, והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה, ימהר על ידי זה ויבוא להתבסס על המצב הקודם, עד שלא יגיע אותו הרושם של החלשת האינסטינקט השלילי למידה גדולה מאוד. נקרא רק עד סוף החלק הזה. תכונת השכלול של האדם כהכרת תודעה הבחירה. תכונת השכלול של האדם בייחוד לא תיתן לו להישאר לעולם במעמדו הטבעי, האינסטינקטיבי, החייתי, הסברות השטחיות שמעמידות את האינסטינקט. הוא מתרומם ועובר אל מדרגת ההכרה, הוא מאבד בה הרבה מסגולותיו של האינסטינקט. נכון? כשהקדוש ברוך הוא מתחיל להכריש את האינסטינקט, אף על פי שעוד לא הגיעה הכרה, אני איבדתי את האינסטינקט, אבל יש כאן פוטנציאל הכרה יותר גדול. הוא מאבד בה הרבה מסגולותיו של האינסטינקט, שהוא האינסטינקט, אמנם יותר בטוח במהלכו, ויותר מכוון בפעולתו לקיום החיים, כי הוא קבוע, הוא אוטומטי, הוא לא תלוי בבחירה, אבל סוף, סוף סוף האדם שעלה מאינסטינקט להכרה, מסגל הוא לא אותן, את אותן הפעולות שהוא עשה, את אותה, מסגל הוא לא אותן עצמן בצורה יותר יפה ומשוכללה. סיכום, בכל זמן שאדם וכל החיים נתונים במעמדם הטבעי, פועל עליהם האינסטינקט של שמירת הקיום והמשכת הוויה, וכל מה שהם, החיים, מתחילים להיות יותר בעלי תרבות והכרה, את עצמו למעלה, אינם צריכים לעשות את המעשים הקודמים בעצמם שנעשו מתוך האינסטינקט, לא מתוך דחיפה פנימית עיוורת של אינסטינקט, כי מתוך הכרה פנימית ברורה. רבותיי, סיכום, כולנו מכירים את הגמרא, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת. על כוחך אתה נוצר, גיל מינוס 9 חודשים, על כוחך אתה נוצר. על כוחך אתה נולד, חדר לידה. על כוחך אתה חי, אתה חי, נכון? צריך להוסיף, על כוחך אתה גדל. מה זה גדל? על כוחך אתה עולה מאינסטינקט להכר. שומעים? על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה גדל. מה? שאלה טובה, אבל זה סוד. סוד ההנהגה האלוקית. אפשר, כן, יעבדו כל אביך השם. אפשר להגיד, אפשר להגיד שזה כלול במילה חי. על כוחך אתה חי. איזה מדרגת חיים אתה חי? נסדים אותו הכר. אפשר להגיד כך. רבותיי, ברור איך אנחנו מתקדמים בשיעור הזה? קודש בחול, 1. קודש בחול לאומי, 2. החול קודם לקודש הלאומי, זה רבי מה קודם לזר האדם, 3. החול יתחיל לקרוס כדי לפנות מקום לקודש. קוראים לזה פוסט-ציונות.